כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
הלאה, יום חמישי שמח, אדון חסן.
ערב טוב, חתוכה, חג שמח, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. בניתם סוכה?
לא, אבל התארחנו בסוכה.
התארחנו. אז היום אצלנו...
שנה הבאה בעזרת השם, אני אומר.
כן, גם אני מתכנן. אז היום התארחו אצלנו בסוכה, בתוכנית, אושפיזין, שמאוד מאוד אהבנו במהלך השנה, כמו קמרון דה לה איסלה, ריטה פרנקלין, זכרונה לברכה שנפטרה לא מזמן, יש לנו את אלן אברסון ולי מורגן. ואולי יהיו עוד אחרים שאנחנו נארח.
כן, אז בעיקרון היום אנחנו בחופש, והכנו לכם לקט אושפיזין. מקווה שתיהנו ממנו.
יאללה.
חתוכה וחסן.
חתוכה וחסן, כאן תרבות. מה שלומך חתוכה?
נים.
בסדר גמור.
איך אתה?
בסדר.
כן?
בסדר, כן.
שורד את אוגוסט?
כן, שורד. היו אוגוסטים קשים יותר.
אוגוסט זה המבחן. אוגוסט באמת, בסופו של דבר זה המבחן. טוב, תראה, לפני שנעבור לענייננו, אנחנו האמת צריכים לפתוח בידיעה עצובה ומעציבה קצת, של זמרת ענקית שהלכה לעולמה.
כן, אריטה פרנקלין, ממש עכשיו התבשרנו שהלכה לעולמה בגיל 76. זמרת הגוספל, R&B, בלוז, באמת הכי גדולה אי פעם. אני חושב שבאמת במובן הזה אף פעם לא היה ספקות לגבי עליונותה בעניין הזה. ואתה יודע, זאת אומרת שבאמת בתקופה מאוד קצרה יחסית הוציאה כל כך הרבה שירים שגם מאוד השפיע על ההיסטוריה של התרבות האנושית המודרנית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אבל יותר מזה, אני חושב שבאמת, אם אנחנו, כשאנחנו מדברים על לג'נדריז ועל אגדות, אתה יודע, של מוזיקה, אז בהחלט היא בדרגה הזאת, אתה יודע, זה כמו ש... זה לא פחות משמדברים על אלביס פריסלי ועל מיילס דייביס. זאת אומרת, יש לה שם את המקום של הכבוד.
תראה, אנחנו רק שבוע שעבר הייתה לנו שיחה על זמרים.
בהחלט, זה גם אני חשבתי על זה מיד. כן,
ועל אחת פעמיות שיש לזמר, יותר מכל נגן מוזיקאי, יש משהו בזמר ששם את עצמו חשוף מול המיקרופון, והקול שלו זה מה שיש לו ומישהו והאישיות שלו, והוא כאילו לוקח יותר סיכון, אבל מי שלא מסתכן לא מרוויח, אתה יודע, הרווח הוא גם יותר גדול, כי החיבור האישי של זמרים לבני אדם הוא הכי גדול, יותר מלא משנה מה, לא משנה זה, כמעט, כן, לרוב. ואריטה פרנקלין הייתה חד משמעית דוגמה בדיוק למה שדיברנו עליו, זה יכולת גם לקחת שירים שאנשים אחרים לא יכלו לעשות מהם כלום, והיא תהפוך אותם ליצירות מופת. וראוי להזכיר משהו מאוד מאוד משמעותי בהקשר שלה, היא אישה שחורה, אבל מהר מאוד היא הפכה להיות לזמרת אמריקאית. והרבה פעמים אנחנו מדברים בעצם מה הגדולה של מאבק או לא מאבק, או משהו שיכול לעזור הרבה פעמים בייצוג, במאבק, זה שפתאום שאתה הופך להיות כוכב הרבה יותר גדול מרק של הקהילה שלך.
כן,
כי אתה כוח
אתה
כל כך עצום. לא, זה אפילו, כאילו, אפילו בלי לנסות, היא הפכה להיות כמו אחרים נדירים, כן, אבל שפרצו בגלל הכישרון שלהם, שפשוט אפשר היה להתכחש עליו, שהם פשוט פרצו כל מחסום אפשרי, ומהר מאוד היא הפכה להיות זמרת כל אמריקאית, ובערוב ימיה היא גם, את יודע, לא בערוב ימיה, אני חושב שמהר מאוד אחרי כמה עשורים היא כבר נחשבה לזמרת אמריקאית גדולה, לא לזמרת שחורה.
לא, בהחלט, מה זה זמרת אמריקאית? היא הזמרת ששרה, אתה יודע, בהשבעה של אחד מנשיא ארצות הברית.
של שניים גם אם אני לא טועה. וזה אומר כבר שהפכה להיות סמל אמריקאי, ואני חושב שהרבה פעמים זה הגדולה בעצם של הרבה פעמים של אומנים מסוגה.
אני רק רוצה רגע להתעכב גם על העניין הזה של הזמרת, מה שאתה עכשיו הזכרת ודיברנו עליו שבוע שעבר, כי באמת זה נדיר מאוד למצוא זמרים, במקרה שלה זמרות, שההקלטות שלהם הן כל כך מעולות, שבכל זאת עדיין הכוח שלה היה בלייב הרבה יותר מההקלטות עצמן. זאת אומרת, זה מאוד ברור לך, כשאתה שומע את אריטה פרנקלין בלייב, שהכוח שלה על הבמה הוא באמת משהו שלקד איזשהו, משהו שאפילו בהקלטות שהן באמת מעולות שבמעולות, והקלטות שנשארו לעד והיסטוריות, ואתה יודע, שאין עליהן עוררין, הרגע הזה של הלייב, של ההופעה חיה, ואני חושב שזה מאוד קשור למקום שממנו היא באה, לילדה שגדלה לאבא שהיה מטיף בכנסייה, וגדלה בתוך הכנסייה, ובאה מהגוספל, וקודם כל צמחה מתוך המקום הזה של, של, של הופעה, של לייב. ואתה יודע, זה בא לידי ביטוי באמת בזה שאתה שומע את האלבומי הופעות שלה, והם אפילו מתעלים על האלבומי אולפן, וזה מאוד נדיר למצוא את זה. וגם יש את העניין הזה שאנחנו דיברנו גם בזמנו על קובריק, שלקח את כל מיני ספרים והפך אותם לסרטים יותר טובים, וכמה זה נדיר. אז גם אריטה פרנקלין נהגה לעשות דברים כאלה, כשהיא לקחה שירים של אחרים והפכה אותם לשירים שלהם. אחד השירים הכי מפורסמים של הריספקט, שאולי השיר הכי מזוהה איתה, או אחד מהשירים הכי מזוהים איתה, זה שיר בכלל של אוטיס רידינג, שהיא ביצעה אותו והפכה אותו לשלה. ואתה יודע, אנחנו זוכרים אותה מילדותנו, מה-90s, האחים בלוז. לדעתי זו הייתה פעם ראשונה שאני פגשתי את אריטה פרנקלין.
אז אני אגיד לך איפה אני פגשתי אותה.
אני אומר 90s, זה היה אפילו סוף 80s, האחים בלוז, כן.
אתה דיברת על זה שהיא לקחה שיר של מישהו אחר והפכה אותו לשלו. ואני חושב שאחד המחמאות הגדולות ביותר לאומן זה ש... נגיד, סתם אנקדוטה, בוחרים את השיר שלך לחתונה. או, זאת אומרת, שמישהו בא ואומר, וואי, השיר הזה הוא כל כך עליי, הוא כל כך אישי שלי. ולי רגע מאוד, כך בעצם אני גיליתי אותה בסרט שנקרא מיסטר וונדרפול. איש נפלא שלי, אם אני לא יודע, זה היה התרגום שלו לעברית. סרט מ-1993 או 94, עם מט דילון ואנבלה סקיריורה, משהו כזה. והם משחקים זוג שאוהבים, שנפרד, והשיר, Say a Little Prayer, שיר אולי אחד המפורסמים שלה, הוא חלק מהמוטיב בסרט, וזה כאילו השיר שלהם, וברגעים מסוימים נזכרים בו, וכשהיא שרה, הוא פתאום מבין כמה הוא עדיין אוהב אותה. ושוב אני חושב, זה כאילו הגדולה שלו, אומן, שיצירות שלו כבר נהפכות להיות ליצירות, כאילו למשהו אישי בחיים של אנשים אחרים, וזה כל כך, כל כך נפלא ויפה, ואני חושב שזה מחמאה שלא הרבה זוכים לה. ובמקרה שלה שוב, שמדובר באישה שחורה, ואנחנו יודעים כמה הקהילה שחורה, כאילו לא יכולה להימלט מעיסוק בנושאים האלה, ובכל זאת, שהיא תפרוץ ותהיה גם כל כך גדולה מצד אחד, וגם תהיה כל כך אמיתית, עד שבסופו של דבר השירים שלה יכולים להיות הדבר הכי אישיים של אנשים אחרים, אני חושב שזה מחמאה גדולה ונהדרת. היא השאירה פה אחלה מורשת.
כן, אז אני רק אסיים, אולי אסיים את הקטע הזה עם כמה מילים שהנשיא לשעבר של ארצות הברית אמר עליה, ברק אובמה, אני חושב שהוא דיבר עליה מאוד יפה, כשהוא אמר בעצם שההיסטוריה האמריקאית מתמלאת ברגש כשהרטה שרה, לכן כשהיא מתיישבת ליד הפסנתר ושרה, את you make me feel like a natural woman, בתרגום לעברית, זה אתה גורם לי להרגיש כמו אישה טבעית, היא יכולה לגרום לי לפקוט, כפי שהגרסה של ריי צ'ארלס לאמריקה היפה תהיה תמיד בעיניי פיסת המוזיקה הכי פטריוטית שאי פעם מושמעה, כי היא תופסת את מלוא החוויה האמריקאית, את המראה מהתחתית כמו המראה מהפסגה, הטוב, הרע והאפשרות לסינתזה, השלמה, התעלות. רטה פרנקלין.
יזכה ברוך.
אמן.
אפרופו, אתה יודע, זמרים שעושים לי את זה, אתה יודע, הרבה זמן לא דיברנו על פלמנקו.
כן, אתה יודע, אני חושב
מה הטיולה האחרון שלי לספרד, לדרום ספרד?
שזה אני חושב שנה בערך בדיוק.
שנה, כן, אז הגיע הזמן לדבר על זה עוד פעם.
אתה רואה מה זה, בסוף הדבר מתגלגל, מסתובב.
רק לזה חיכינו שנה, בנינו בעצם את כל המהלך הזה. אנחנו רואים שנה מראש.
כן.
יש משהו מאוד מאוד חזק בפלמנקו. אני יודע, יש אחד הזמרים המוכרים ביותר, קמרון דה לה איסלה, ועכשיו גם התחלתי לראות סרט, התחלתי גם לראות איזשהו סרט, סרט דוקומנטרי עליו. ואתה יודע, קודם כל, מה שמדהים בפלמנקו, מעבר לזה שזו צורה מוזיקלית כל כך מדהימה ומסועפת, ויכולה להגיע עד כדי, יש יותר איזה 50 סגנונות של ריקוד, שירה, מה שלא תרצה, יותר מ-50, ויש זמרים שיכולים לשלוט בעשרות סוגים. הנוכחות של הזמר היא מאוד 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 חשובה, והיא גם מאוד... אנחנו נשמע אחרי הקטע הזה, אנחנו נשמע את אחד השירים, אבל כמעט כל שיר בשטסים של אחד הזמרים הגדולים, אתה תשים לב כמה השירה אמורה להצליף בך. זאת אומרת, היא אמורה לזעזע אותך באיזשהו מקום. ובאמת התחושה היא שהם שמים שם את הנשמה שלהם. וגם בדרך כלל אין יותר מדי ליווי כדי שהזמר יהיה מספיק נוכח שם. ושוב, זה שירה שמכוונת לזעזע אותך בדיוק כמו שהריקוד אמור לגעת במקצבים הכי עמוקים שלנו. וחשבתי על זה, אתה יודע, אנחנו בתקופה שלא שמה את הזמר כל כך במרכז, וזה קצת משמעותי, כי בעיניי, בעידן שהכל הפך הרבה פעמים להיות מאוד סינתטי, ולפעמים גם עניינים של חיקוי, יש בזה איזשהו משהו, כי להיות זמר, זאת אומרת, הקול האנושי, והעובדה שאתה נחשף שם, אתה יודע, זה זמר וירטואוז אני מדבר, לא על יוצרים מבצעים, שזה בעיקר מה שיש לנו היום. ובאחד הרגעים פאקו דה לוסיה, שיחד עם קמרון דה לה איסלה ביצעו את המהפך הזה יחד עם עוד חבורה משמעותית, הוא משל אומר, אני לא יכולתי להיות זמר, אני מתחבא מאחורי הגיטרה, אני נבוך מדי. ויש בזה איזה משהו שהזמר עומד מול חוון, אין כלי, דרך אגב הרבה פעמים זמרים מתחילים יחזיקו גיטרות בשביל להתחבא קצת מאחורי או משהו כזה, אבל כשאתה עומד, אתה הזמר ואתה עומד מול הקהל והשירה שלך היא הכלי שלך, זה משהו שהולך קצת ונעלם, אני חייב לומר. אני כן יכול להזכיר כמה, זיו יחזקאל למשל, גם שי צברי, גם נסרין קדרי, שהם שמים את הנוכחות שלהם בשירה, שהם זמרים. אבל היום נראה לי שזה פחות לכיוון הזה. זאת אומרת, זה הכל יוצר, מבצע, מפיק, אני כבר לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. זאת אומרת, כאילו המקום הזה של... זמר במלוא מובן המילה, זמר מבצע, הולך נעלם, וגם מעניין אותי גם למה, ובעיניי זה חלק מהעובדה שקשה לנו כבר היום לחוש דברים באופן בלתי אמצעי.
יכול להיות, אבל אני חושב שזה גם באיזשהו אופן קצת המקום של הזמר שהיה, הזמר שאתה מדבר עליו, הוא היה גם קצת, או אפילו לא מעט, שחקן. הוא היה עומד על הבמה וממחיז ומקצין תנועות גוף ואת הדרך שבה הוא ביטא מילים, וזה פחות ופחות תופס היום את המקום, ובאיזשהו אופן השאירו את זה לתיאטרון בלבד. זאת אומרת, זמר היום עומד על הבמה ושר. ובעניין הזה של מה שאתה דיברת קודם, אני באמת חושב שהיום, לצערי הרב אני אומר את זה, ושוב, אנחנו כמובן מדברים פה בהכללות, כי אין לנו, אתה יודע, אין שום דרך לדבר על דברים רחבים וממש לייצג אותם אחד על אחד, אבל בהכללה לא גסה במיוחד. יכול להגיד שהיום פחות ופחות כותבים שירים כמו שהתרגלנו למה זה לכתוב שירים. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בעידן שבו... זה יותר הפקה מאשר שיר. ובתוך ההפקה הזאת, אתה יודע, אפשר להכניס, אתה יכול לצאת זמר טוב, זאת אומרת, אתה יכול לייצר להיט לרדיו, אתה לא צריך להיות זמר, אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, פעם היית צריך להיות יורם גאון כזה, כדי להיות זמר, היית צריך להיות אריק לוי, היית צריך להיות זוהר ארגוב, אריק איינשטיין, מרגלית צנני. היום אתה יכול להיות גם עם קול מאוד מאוד בינוני, ובתוך הפקה מעודקת ומעוקצת יוציאו אותך טוב. זאת אומרת, אתה יודע, אני רואה הרבה את התנועה הזאת של המפיק המוזיקלי שעושה עם הראש ככה, יהיה בסדר.
כן, היום המפיקים המוזיקליים יש להם מקום מאוד מאוד גדול בה, אפילו שלא שמים לב לזה, הם מתחבים מאחורי...
אני בעצם... לא חושב שהם מתחבים, היום הם יותר ויותר הופכים להיות הסטארים החדשים, מה ש... מה שאתה יודע, ב-90s או בשנות ה-2000 כזה,
אפילו לפני 15 שנים.
זה היה, כן. לא, אני אומר, ב-90s, שנות ה-2000, זה היה באמת העידן של הדי-ג'יים שיצאו החוצה. היום זה יותר ויותר מפיקים. אתה יודע, חייבים לומר גם לשם ההגינות והזה, שמפיקים גדולים תמיד היו. זאת אומרת, אתה יודע, מפיקים שהפיקו אלבומי מופת, אבל באיזשהו אופן, גם התפקיד שלהם בתוך המערכת, הוא היה תפקיד אחר לגמרי. זאת אומרת, זה היה, היום המפיק יוצר את השיר מאלף עטף, ובגלל זה אתה היום פוגש הרבה יותר מה שנקרא זמרים, מאשר זמרים ווקליסטים. ובאמת, אם אתה תעמיד היום שורה ארוכה של זמרים וזמרות, עם, ותיתן להם לשיר שירים של אריק לוי, למשל, מה שאני תופס כמו, אתה יודע, לא פחות מסטנדרט ג'אז, למשל, אז אתה תעמיד מישהו ותיתן לו לשיר אריק לוי, מעטים יצליחו לעמוד באתגר. אבל אני, אתה יודע, אני גם באופי שלי, אני לא אוהב, אני כאילו קשה לי להתחבר לרומנטיקה ולהתרבקות לפעם, אני גם לא בטוח שזה כאילו פחות טוב או יותר טוב, אני רק אומר, הדברים הם שונים. אני, זאת אומרת, גם היום אני מוצא הרבה דברים טובים, אפילו שיש לי איזושהי ערגה שאני אומר לעצמי, הלוואי ויחזרו לכתוב שירים.
אני אגיד לך מה, בסוף יהיה מחשב זמר, ונגמר הסיפור.
תשמע, הכניסו מצלמות לכדורגל, עוד מעט תהיה שופט מצלמה, עוד מעט תהיה מחשב זמר, וזהו, מה אנחנו צריכים...
מחשב זמר, נגמר הסיפור, כבר לא יהיה כלום. טוב, בוא נשמע קצת.
העיקר אתה התווכחת איתי על זה שאני התלוננתי על עבר.
כן, אנחנו נדבר על קמרון דה לה איסלה, והרבה על הפלמנקו שווה, נראה לי גם נוכל לשמוע... נוכל עכשיו בשיר הזה לשמוע למה, אז בוא נשמע קמרון דה לה איסלה ופאקו דה לוסיה.
באתי עם חולצה של סירות.
באתי עם חולצה של אוגוסט, אחי. חולצה של אוגוסט, כפתורים.
נראה לי זה באווירה של הפלמנקו.
יאללה, אין לי בעיה להיות מושפע מזה.
Y la negra
אתה יודע, אחד הדברים הכיפים במונדיאל הזה היה בחור צעיר בשם קיליאן אמבפה. בחור בן 19, שכמו קוסם לי, לתת עם הכדור. אני חושב שכל פעם שהכדור היה ברגליים שלו, היה אפשר לראות סוג של קסם. זה משהו שכבר לא קרה המון המון זמן, אני חושב, אצל שחקן אחר, אולי אצל מוחמד סלאח, אבל הוא לא היה קשר למונדיאל הזה, לפחות בזמן האחרון. והגיל שלו היה תפקיד, לא תפקיד, אבל היה חלק בעצם מכל ההתייחסות בעצם אל מה שהוא עשה. הוא בן 19, הוא טינג'ר, מה שנקרא.
הוא בן 19, הוא בגיל 17, אבל אתה יודע, זה מוזר שמדברים עליו כבר, הוא בגיל 17 לקח אליפות עם מונקו. אתה יודע, זה לא...
עדיין, זה במה הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, כל העולם מסתכל עליך.
ברור, אבל זה העניין, אני חושב שזה הגדולה שלו פה, שהרגע הזה, המעמד, לבלוט במעמד הזה, זה היה מדהים. כי הם בפה כבר שנתיים בטופ העולמי, זה לא חדש לנו.
ובכל זאת, אתה יודע, זה כמו שאנחנו אומרים, במה כזאת, ואני חושב שברגע שהכדור היה אצלו ברגליים, זה היה תחושה של איזשהו קסם, אפשרויות בלתי נפתחות, ולמה אני מזכיר את זה? ראיתי השבוע סרט עלי מורגן, אחד החצוצרנים האהובים עליי.
אפרופו בלוטריין ששמענו.
אפרופו בלוטריין, בעצם הסולו השני של החצוצרן, זה של לי מורגן, כשהוא בן 19, ולא סתם בחרתי את הקטע הזה עם ג'ון קולטריין, הוא מנגן פה עם ענקים, קרטיס פולר, הטרומבוניסט מנגן אחריו, והוא נותן פה סולו כל כך עשיר, הוא נותן סולו כל כך מורכב, כאילו חסר כל היסוס, וזה פשוט מדהים לשמוע אותו. הוא נולד ב-1938, דרך אגב, תאריך הולדתו הוא ב-10 ביולי, בעצם חגג יום הולדת, אפשר להגיד.
אשכרה.
כן. וזה די מדהים, זאת אומרת, הוא פרץ בגיל כל כך צעיר, אנחנו דיברנו על קורטן שבגיל 33 רק בעצם התחיל לפרוח, זה דוגמה הפוכה, לי מורגן התגלה בגיל מאוד צעיר, 15-16, כבר הצטרף לדיזי גילספי, ואני חושב שאפשר לשמוע בהקלטות, קודם כל את העושר המדהים הזה, את ה... כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה אפשרויות, והוא לא עושה רק מה שנקרא ביפופ או הרדבופ, הוא הרבה פעמים פתאום, זה נשמע כמו איזה נגינה ספרדית, ובעיניי הוא באמת פורץ דרך, כי היום אני שומע חצוצרנים, שלא בשונים ממנו בהרבה, זאת אומרת, בדרך שהוא התווה.
תראה, בעניין הזה של הסאונד הזה, אני אומר, זה משהו שהוא באמת שכיח אצל אומנים גדולים. שאם תיקח את היוצרים הכי גדולים של הג'אז, אתה תראה שבשלב מאוד מוקדם של היצירה שלהם, הם בעצם הפסיקו לנגן ג'אז. זאת אומרת, המנעד שלהם הפך להיות כל כך רחב, שקשה לשים אותם בקטגוריה של הג'אז. זאת אומרת, ג'ון קולטריין, אתה יודע, מלאב סופרים והלאה, כבר פחות ניגן ג'אז, הוא ניגן ג'ון קולטריין. ובאמת אפשר לומר את זה על לי מורגן, כמו שאפשר לומר את זה על מינגוס או על מיילס דייביס, או באמת על כל הגדולים.
ושוב, אפרופו ההרכב הקצר, מה שמדהים בלי מורגן, הוא גם ניגן בהרכב המפורסם, אני חושב בסי של הג'אז מסנג'רס עם ארט בלייקי, וכמה מהתקליטים המדהימים, זה גם כמו צרפת, נבחרת מאוד מאוד צעירה, לי מורגן בן 19, ויין שורטר, דרך אגב, אני לא אגיד שהוא גילה את ויין שורטר, אבל כשבני גולסון עזב את ג'אז מסנג'רס, הוא זה שלחץ על ארט בלייקי להביא את ויין שורטר, וויין שורטר היה צעיר ממנו בשנה. בובי טימונס היה רק בן 23.
כן, זה ענקים.
ענקים, והם חבר'ה, ילדים מנגנים, דברים שהם כל כך מושלמים, התקליט אנמוד של ג'אז מסנג'ר, זה אימפולס, פשוט יצירות מופת, ואתה יודע, חבר'ה כל כך צעירים, עושים משהו בצורה כל כך מדהימה ומפליאה, והייתה לי את אותה תחושה שוב, רעיונות והתפרעות ומשהו כזה, וזה באמת באמת בלתי נתפס בעיניי.
אני חושב העניין הזה של הגיל הצעיר, זה לא מה שמפיל אותי מהרגליים. מה שמפיל אותי מהרגליים זה השילוב הזה של גיל צעיר עם תובנות מאוד מאוד בוגרות. אתה יודע, בדרך כלל אנשים, יש המון צעירים בכל התחומים, שהם פורצים והם נחשבים לאיזה, אתה יודע, איזה יעלום שאמור, שעוד מעט יהיה מספיק מלוטש כדי שבאמת אנחנו נראה מה הוא שווה וזה. אבל באמת בודדים מהם, כבר בגיל 18-19 עשויים עם תובנה של בן אדם בן 40. אתה יודע, אמבפה במשחק נגד ארגנטינה, זה שהוא שחקן גדול בן 18, ואנחנו יודעים את זה כבר מגיל 17, שהוא לקח אליפות במונקו, הצנועה מול פריס סן ז'רמן המיליארדרית, אנחנו ידענו שהוא שחקן גדול. אבל זה שהוא הגיע למעמד של רבע גמר מונדיאל נגד ארגנטינה, 21 שחקנים על המגרש חוץ ממנו, כ-21, 22 פחות הוא.
משקשקים.
משקשקים, רועדות להם הרגליים, ואתה רואה את השחקן הזה משחק, כאילו הוא משחק בשכונה, כאילו, אתה יודע, באותו ביטחון, ובאותה, עם איזה תובנה מאוד, איזה חיבור עצמי מאוד איזה, וזה גם התחושה אצל לי מורגן, אבל הסיפור אצל לי מורגן...
אז רק שנייה, אני חייב להגיד, בקשר למה שאמרת, זה לדוגמה סוג של נס, זאת אומרת, אתה יודע מה, אני עוזב רגע את הקור רוח, את העובדה שאנשים כל כך צעירים, כמו לי מורגן, כמו ויין שורטר, בגיל כל כך צעיר, היה להם ידע מוזיקלי, שלם כל כך, זה גם בעיניי נס, מעורף פה נס בקיצור לפי דעתי.
כן, אבל אני לא חושב שאתה יכול, אני לא חושב שהעניין עוד פעם הוא ידע. אני חושב שזה משהו שהוא מעבר לידע, הוא יותר...
אני מתכוון למשהו שמגיע מלמעלה.
תובנה, תובנה, איזה תובנה מושרשת. אנשים שיש בהם תובנה מושרשת. אתה יודע, גם ביהדות אומרים, קוראים לכל הדברים האלה שמעסיקים לנו את הראש, אפרופו הפתיחה עם המשמעות, אכן קוראים לזה מחשבות פרו. למה אלה מחשבות של פרו? זה מחשבות שמטריפות אותך... וגורמות לך להסתובב בלופים שלך, ומה שמנצח את המחשבות פרוע האלה בעצם, מה שמביא אותך למצב שהוא מעל השאלות, זה רק תובנה. והתובנה הזאת היא בדרך כלל לא נקנית, גם לא בידע, אלא...
כן, אני מתכוון הרבה פעמים, אני התכוונתי לזה באמת במקום אינטואיטיבי.
כן, זה...
לא יודע מאיפה יש לו את זה, יש לו את זה.
ואז זהו, אז אנחנו גם צריכים לומר שהטריגר בכלל לדבר על לי מורגן, כי אתה יודע, אם היינו יודעים שהיה לו יום הולדת, אז אולי היינו מוצאים סיבה אחרת, אבל שראינו את הסרט, אתה יודע, פתאום...
היינו סרט מאוד מרגש וקשה עליו וכואב, פחות בהתחלה, אני חייב לומר, היה לי קשה לצלוח את ה...
אני ראיתי את
הסרט... 60-70% מהסרט.
אז זהו, שאני ראיתי את הסרט במלואו, וזה היה סרט לא פשוט, אבל סרט שלדעתי, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לא לראות אותו עד הסוף, כי פשוט זה באמת מסוג הסיפורים שאתה לא תצליח לעולם להבין את הסיפור אם לא ראית אותו עד הסוף.
אני רואה, אני רואה, אבל בוא לפחות אני אגיד את המשפט הראשון. הסרט הוא לא רק מדבר על לי מורגן, אלא גם מי שלימים הייתה אשתו, אבל נתחיל לי מורגן בגיל מאוד מאוד צעיר, מתגלה, ילד פלא, מקליט אלבומים מדהימים, מטורפים בגיל מאוד מאוד צעיר. לצערנו, גם הוא בגיל יחסית מוקדם מאוד נופל לתרבות הסמים. ודיברנו על זה כמה פעמים בנוגע לתקופה הזאת, בג'אז, והוא במסלול נפילה.
מה זה מסלול נפילה? הוא היה בהתרסקות מוחלטת, הבן אדם הפך להיות אומלס במלוא מובן המילה, על רמת כשהוא פגש אותה, את מי שהפכה להיות אשתו.
ועליה קצת הסרט, דבר.
הוא הגיע אליה יחף, כי הוא מכר את הנעליים שלו בשביל מנה. ותודה,
הלן קוראים לה, אם אני זוכר.
איך?
הלן, נכון, אם אני זוכר, נכון.
אני לא זוכר את השם שלה, אבל מדובר באמת בבחורה שהיה לה ילדות קשה ועזבה את הבית בגיל מאוד צעיר. היא גדולה מלי מורגן כמעט ב-20 שנה, הייתה מבוגרת ממנו כמעט ב-20 שנה. והיא, כשהגיעה לאזור, אז היא הייתה מוכרת בתור אחת שמבשלת ממש טוב, והיא הצליחה איכשהו לקבץ אצלה את כל המוזיקאים של הג'אז, שיבואו אליה הביתה לאכול, כאילו בית פתוח, אתם רעבים, תבואו לאכול. וכשלי מורגן הגיע אליה, זה היה בשלב שהוא היה מאוד דחוי, שאף אחד לא רצה איתו קשר, אף אחד לא עוזר, הבן אדם היה הומלס.
בתחתית, היה ממש בתחתית.
בשול תחתיות. ומשהו בו, הוא הצליח להיכנס לה ללב, והיא ממש בשתי ידיו הצילה אותו, לקחה אותו למכון גמילה, ישבה איתו עד שהוא נגמל והתנקה לגמרי. ובאופן לא מפתיע, לי מורגן לא רק שחזר לנגן, הקריירה שלו הצליחה אפילו יותר מכמה שהוא הצליח כשהוא היה צעיר. זאת אומרת, הוא הפך להיות, אתה יודע, מבחור צעיר נורא מוכשר למאסטר בגיל מאוד צעיר יחסית. הבעיה הייתה שהוא חזר להופיע פול טיים, וחזר להתערות בחיי החברה, ועברו כמעט 20 שנה מאז שהוא פגש את אותה אישה שלבסוף הוא התחתן איתה, זאת שהצילה אותו. ופתאום הוא לא בן 18 והיא בת 35, הוא בן 35 והיא קרובה ל-60, וגם היא וגם הוא הבינו שזה מבחינה רומנטית, זה פחות יכול לעבוד, והוא התחיל לצאת עם בחורות, והייתה לו חברה, ו... באחת ההופעות הוא סיים להופיע, החברה הייתה במועדון, הוא ירד מהמופע, הגיע אשתו, היא ראתה את החברה, איכשהו ירד מהמופע, התקרבה אליו ומטווח אפס, ירתה בו כדור בחזה, והרגה אותו במקום.
בגיל 34 הוא נפטר, אם אני זוכר, נכון, לא 35, ושוב, זה די מדהים, הקורפוס העצום שהוא השאיר עד הגיל הזה. ואני חולק עליך, אני חושב שדווקא הקלטות המוקדמות שלהם הרבה יותר מרתקות בעיניי, הרבה יותר גם יפות.
תראה, זה בסופו של דבר עניין של, אני לא דיברתי דווקא על הטיב המוזיקלי, אני דיברתי על איך שהוא התקבל, כי כשהוא חזר, הוא חזר, אני שוב אומר, הוא כבר חזר באמת מעורך, הוא כבר היה בליגה של הגדולים, לא ברמת הפוטנציאל כישרון, אלא הוא היה שם דבר, הוא היה אחד שמפוצץ אולמות, מה שנקרא.
טוב, באמת אחד השווים החצי
צוען הזה. האמת שזה מוזיקאי שכל אוהב מוזיקה צריך להכיר.
ובגלל זה גם אנחנו גם שמנו קטע בהתחלה שלו, וגם עכשיו אנחנו עושים קטע.
כי באמת, זה באמת, גם, אתה יודע, יחסית, עוד פעם, בעולם הג'אז פחות, אבל במוזיקה הכללית, הוא underrated. כי הוא, אתה יודע, מזכירים את מונק ואת מיילס ואת קולטריין ו... יש כמה שמות שמסתובבים כל פעם שרוצים לדבר על ג'אז בהרחבה, אבל לי מורגן,
יאללה, בוא נחזיר אותו
לי מורגן לא שם, ולי מורגן בתכלס מאוד לא שם, נופל, מאוד נופל. שם. תקשיב.
אנחנו ניקח על עצמנו לדחוף את לי מורגן פה ושם.
בהחלט, הוא יאללה, מוזיקאי ענק, חצוצרן מדהים.
אכן.
זה מתוך סיטי לייטס. Thank you.
אתה מכיר את אלן אייברסון? אלן אייברסון, מכיר, זה אנדרסטייטמנט, אתה מאוד אוהב את השחקן הזה.
שחקן שאני הכי אוהב אי פעם.
באמת, איזשהו שחקן אפרו-אמריקאי מדהים, וכל כך יוצא דופן, הוא זכה באליפות בית הספר שלו, גם בכדורסל, וגם בפוטבול.
לא רק זכה, היה סופרסטאר.
היה סופרסטאר בשניהם, במקביל.
כשהוא סיים את הקולג' הוא היה צריך לבחור, כאילו איזה קריירה הוא הולך לעשות. בסופו של דבר הוא הכריע איפה שיש יותר כסף, קפיטליסט, ואיפה פחות יש פגיעות ראש.
רעיון טוב. אבל מה שהמדהים באמת באמת בסיפור של אלן אייברסון, זה שאחרי שהוא זכה כסופרסטאר גם בכדורסל וגם בפוטבול, זה כנראה רגיז יותר מדי אנשים. היה זה סיפור בקטטה של כל מיני אנשים, גם שחורים, גם לבנים, באולם באולינג. אני חושב שיש גם איזה פוטאג' של סרט, רואים את המכות ורואים אותו, גם יוצא משם ממש בהתחלה, כאילו עזבו אותי, אני יש לי קריירה. ובכל זאת, הם הצליחו להכניס אותו לכלא. זה סיפור כמעט בלתי נתפס של בחור שכל כך כישרוני, עם כל העתיד לפניו, ואני...
בסיפור סטנדרטי, פה נגמר הסיפור
שלו. נגמר הסיפור, אני אמרתי לעצמי, בוא נה, הבחור הזה נכנס לכלא, הוא סיים תיכון עכשיו,
גם באיילייט של החיים, זאת אומרת, בדיוק בגיל, בזמן...
בזמן, כולם התחילו להתעניין בו, הפך להיות תופעה ארצית, לאומית. אני אמרתי, בונה, אין מצב, מה קורה? איך הוא יוצא? אין מצב שהוא יוצא. ברור שאני יודעת הסוף של הסיפור, הייתי ממש ממש בשוק. ואני חושב שמה שיציל אותו משם, זה הדבר היחיד שבאמת היה יכול להציל אותו משם, זה האהבה. כי אז אתה נמד כמה אנשים אהבו אותו. כמה אנשים בדרך שלו, ואנחנו לא מדברים רק על ההורים הביולוגיים שלו, אבא שלה מאוד מסובך פלילית, אמא שלו ילדה אותו בגיל מאוד מאוד צעיר, כשהייתה בת 15, כמה אנשים בדרך עם אהבה הצילו אותו, וכשהוא היה שם, וכמובן, ברור לנו שהסיפור הזה ברמה שלו גם היה אי צדק מאוד משווע, ובגלל זה הוא גם זכה לחנינה אחרי כמה חודשים, וכל המכתבים שהוא קיבל שם, וכל האהבה שהריפו עליו, אמרתי, זה הדבר היחיד, כי בסופו של דבר זה גם בן אדם שלא מתמודד רק עם כלא, זה בן אדם שמתמודד עם משהו שהוא לא מבין איך נפל עליו, הוא לא מבין, הרי אין לו שום קשר ממשי למה שהתרחש שם, והוא מאמין בצדק עד לאותו רגע. והעוול הזה פלוס בעצם הטראומה הקשה, אני אמרתי לעצמי ששום דבר אחר לא היה מציל אותו, אם לא היה את האנשים האוהבים המדהימים האלה, וצריך להגיד, מאמנים, מורים, אנשים אפילו לבנים, וכל מיני אנשים שנקרו בדרכו,
מדהימים, מדהימים, צריך להגיד.
שהניקו לו את האהבה הזאת, שבעיניי לא היה הופך להיות, וצריך להגיד, לא הופך להיות סופרסטאר, אחד הקלעים הגדולים בזמנים, וגם...
וצריך להגיד, אני מבחינתי, כי אתה דיברת על אהבה, ואלן אייברסון בהחלט מתחבר אצלי קודם כל עם אהבה, כי, אתה יודע, היו שחקנים יותר גדולים ממנו, הרבה יותר גדולים ממנו. הוא לא בעשירייה, ואולי אפילו גם לא ב-20, הכי גדולים. אבל אני חושב שאני, לפחות בחיי, מעולם לא ראיתי שחקן שכל כך אוהב את המשחק. שמשחק עם כל כך הרבה תשוקה. שאתה רואה אותו משחק, אתה אומר, אני אם יש שחקן אחד בעולם שאני צריך לבחור מכל השחקנים של כל הזמנים, אני רוצה לשחק עם הבחור הזה. למה אתה רואה שאין פה פוזה של אני סופרסטאר ואתם צחקו לידי ואתם תזיעו ותנו לי כדור, אני כבר אזרוק את השלשה. אלא שחקן שמה שנקרא נמרח על הפרקט, רב עם השופטים ורב גם עם שחקנים, אתה יודע, שגבוהים ממנו במטר וחצי. הוא היה קטן.
מטר 80, מטר 82.
הוא היה קטן, הוא יותר נמוך ממני, אלן אייברסון. למרות שיש כאלה שנוטים לחשוב שאני קטן, כי מישהו פעם כתב עליי שאני גמד. אבל לא, אז אני הייתי יותר גבוה מאלן, אני עדיין יותר גבוה מאלן אייברסון. אבל באמת, בעניין הזה של אהבה, אני חושב שהוא באמת, אם אנחנו צריכים לציין...
אז אולי זה באמת מה שהציל אותו, זה גם אהבה שלו למשחק. אבל סבבה, אני מקבל את זה, השלמה יפה. אוקיי, אז מה, איך אתה חוגג את דו באב?
האמת שאני אני היום לא ממש חוגג את דו באב, כי אני פה הולך לאיזה ערב, ערב של סיפורים אמיתיים, שמוקדש לאנתולוגיה שהשתתפתי בה, שכתבתי סיפור, קוראים לאנתולוגיה על המכות, אבל זהו, אני אומר, אולי...
דווקא היום אתם שמים את ה...
אז אולי באמת אני אחזור הביתה ואני אקבל מכות על זה שלא הייתי בבית בט"ו באב, אני צוחק, אנחנו נחגוג מחר, אנחנו...
עכשיו משפט רציני על
אהבה,
חסן.
אהבה זה הכל, אתה יודע, זה הכי רציני שיש לי, אני מונע מאהבה, ואני חושב באמת שהדבר הכי גדול באהבה, שהיא מצליחה להכניס לפרופורציות. וכשאתה אמונה מאהבה, וכשזה מה שאתה רואה לנגד העיניים, וזה הדרייב שלך בחיים, אז אני חושב שמעט מאוד דברים באמת יכולים להשפיע עליך, ומעט מאוד דברים יכולים לעשות בך. זאת אומרת, אתה באמת, אבל אם אתה באמת מצליח לחיות עם אהבה, אם אתה באמת זוכה לדבר הזה של אהבה, כי זה פלא, זה לא מובן מאליו. אבל אם זוכים בדבר הזה, אני חושב שבסופו של דבר הגדולה של זה, שזה מלמד אותך להתעסק בעיקר ולא בתפל, ולהבין מה חשוב באמת. וכמו שאמרת על דון קורליאונה, להבין שלכל דבר יש מחיר, ושגם לפעמים שקשה, ושלפעמים אתה מרגיש אתה יודע, שאתה נתקף בכל מיני שגיונות וכל מיני מחשבות, אתה צריך להבין שבסופו של דבר יש מחיר, וכשאני חושב על המחיר, אז אין לי בכלל שום ספק בעניין הזה. אני רוצה להישאר במקום הזה שאני נמצא בו היום, ואני מודה לאל על זה, על האהבה שיש לי בחיים. זה באמת הדבר הכי חשוב.
מעולה, מעולה. טוב, אתה רוצה להקריא פה איזה שיר? אני רואה אותך פתחת פה איזה ספר.
כן, כי גם הזדמנות, גם שיר יפהפה, וגם 30 שנה באמת, 30 שנה למותו של יאיר הורוביץ, זיכרונו לברכה. אני אקרא שיר שלו שנקרא לאהבתי כשתשכים. שקט שקט הערב עובר בעץ ובלב האדמה, פנים מפקירה לברכת שמיים והרוח, בהפיכות צינה יפזר את הקסם המאפיר, בעלי שלכת ויבשר לזרעים, מייחלים את בו המים בשורשים צמאים, שקט שקט באהבתי שובי, שובי לכסמך אהבתי שובי, נסוחה פני מלאכים, פני מלאכים אהבה לי, נחים עליים, מלאכים ואור, פרחים נפקח מהלכים, בעדנתם שתים על ימים נעלמים, ורק הלב בודק עינתם במלאכים הנחים, עליים, באים, ערב, עובר שקט שקט האדמה, פנים מפקירה ומשב רוחות יצנן באוויר, צלו לאהבתי כשתשכים. יאיר הורוביץ. אהבת?
כן. אני גם, אתה יודע, גם זה שזה יוצא ביום חמישי, זה בכלל הכי טוב, זה כאילו, אתה יודע.
אז
זה נותן לזה איזה בוסט כזה בפנים.
אני מרגיש שיש לי פה הזדמנות, שאתה יודע, אני מרגיש שיש לנו פה רגע, שעוד שנייה הוא מתפספס, חתוקה.
אז בוא רגע, ניתן לזה את השנייה.
זה הרגע.
זה הרגע.
זה הרגע להגיד לך שאני אוהב אותך.
הדדי, כפרה, הדדי.
תו באב.
הדדי.
אתה יודע. אתה לא צריך לנחש את זה, חתוק. במערכת
יחסים,
במערכת יחסים לא צריכים לנחש את זה שאני אוהב אותך ואתה אוהב אותי. אנחנו צריכים להגיד את זה אחד לשני, חתוק. גבריות חדשה.
אוהב אותך, מוטה.
צריך ללבוש ורוד, לפחות תתחיל להביע את עצמך כמו שצריך.
אנחנו צריכים לבלבל את הצבעים, זה בלי קשר.
זה נכון, אני צוחק.
טוב, אז שח לסופה, שבחג שמח.
שבת שלום, חג שמח, ובאמת רק אהבה.
אמן ואמן.
שנרבה טוב.
אמן ואמן.
שבת שלום לכולם, תודה. לעורך שלנו והרבה נדב אלפרין.
מה זה, יהדות חדשה. תודה ליואב כהן הטכנאי שלנו. שיהיה לכם חג אהבה שמח, חבר'ה. תחייכו קצת, קצת אהבה.
יאללה.
היי הן את, אהבת עולמים, רגדי מי רגדי תמה את מחול הנאורים. האביב יעלוז עמנו בשמחה הברון, אין חג גדול הוא לנו חבצלת השרון. את דודי עדותים אהובה ברהמץ הרימון חג לבש חביבה שושנה נתנה ריחה ואינה חנת פגים כל הדור כבר נשמע מעל עצים מוריקים אהבת חיי הן את אהבת עולמים וקדימי רגדי תמה את מחול הנאורים האביב יעלוס עמנו בשמחה הברון אין חג גדול הוא לנו חבצלת השרון עד דודים היא לנו עד דודים המלכה עד שקט פרח הלביל שמחה בו שוקקה החמה מעל תזהיר על פני שדה וניר מבוקר עד רדת ליל אהבתנו היא תסעיר אהבת חיי הן את אהבת עולמים רגדיני רגדי תמה את מחול הנאורים האביב יעלוס עמנו בשמחה הברון אין חג גדול הוא לנו חבצלת השרון שירה וזמרה מה יפה אהבתנו תנסה אלה עבים מריח אביב נשגרנו נתעלס באהבים אהבת חיי הן את אהבת עולמים רגדיני רגדי תמה את מחול הנאורים האביב יעלוז עמנו בשמחה הברון אין חג גדול הוא לנו חבצלת
טוב תשמע חסן אלה האורחים שאני מוכן לארח אותם ולשמוע אותם שוב ושוב
כן בהחלט למרות שחלקם לא איתנו היום אבל בסוכה של מעלה מה שנקרא
לפעמים הם מהדים למטה.
כן.
טוב, אז אנחנו נגיד לכם חג שמח.
ונתראה בשבוע הבא. אחלה... אותה שעה, אותו מקום.
אחלה סופש.
שבת שלום.
כאן תרבות.
בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה אולי כוכב נגוז מבד לחלון פתוח אולי צרצר נשמע הרחק אך אפילו השעון לא מתקתק בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה אולי צרצר נשמע הרחק אך אפילו השעון לא מתקתק בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה מתחת לאל